אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף חס, מתחילים מלמעלה, אומר רב זעירא אומר שמואל, ליבן שק ושוחד בו, שחיתו סוי כשערי חידודו קוידים לליבונה. כשבן אדם שוחט בהמה, הוא צריך לשחוט את שני הסימנים, את הקונה ואת הוושת, רובם של הסימנים. עכשיו כשהוא לוקח סכין מלובן, חם רותח מלובן, נשאלת השאלה, מה גרם לחתיכת הסימנים? האם החום, ואז זה נבלה, הוא לא שחט. או האם החיתוך, ואז זה כן נשחט כמו שצריך. אומר רב זעירא בשם שמואל, חידודה קודם לליבונה. כלומר, השפעת החיתוך זה שניות ספורות לפני השפעת האור, האש, ואם כך, בעצם זה נשחט כהלכתה. שואל את הגמרא, ואי כצדדים, הרי גם הסכין בשני צדדיו שורף. אז לפני שהלהב, זאת אומרת, החוד, גומר לחתוך את רובם של הסימנים, אז נקורא שצדדי הלהב של הסכין, שהם מאוד חמים, שורפים את הסימנים. אז אם כך נמצא שגמר חתיכת רוב הסימנים, זה קורה על די החום, הליבון, ולא על די הלהב, ולא על די החידות של הסכין. אומרת הגמרא, בייס השחית מרווח רובה. כשהלהב של הסכין חותך את הסימנים, אז המקום של החתך של הסימנים נפרדים, חלק מחלק, ואז רק להב הסכין נוגע בסימנים, והצדדים של הסימנים, של הסכין, שמזה בעצם אתה הקשית, זה לא נוגע בסימנים. שאלת הגמרא, בואלו, לי בן שפוט ואי כבוי, משום שכין נידוין, או משום מכוון נידוין. יש פה כזה שאלה. לגבי נגע, יש פה דינים, התורה בפרש מתזריע ומצויר שם, יש את הדינים של נגע צורס, ישנם נגעים שזה בהגדרה של שכין, נשחט אור האדם על די מכה, וישנם נגעים שזה על די מכווה, על די קביעה באש. אמנם הדינים בשניהם שווים, אבל התורה מחלקת בין שני הדינים האלו. זאת אומרת, התורה מחלקת לשני פרשיות, אף על פי שזה בעצם הדינים שווים. הכלל הוא, הכהן רואה את הנגע, ואז הוא מסגיר את האדם שבו הנגע לשבוע ימים, ואז קוראים למנוגה, למצויר הזה, תמה מוסגר. אם בסוף השבוע הכהן בא ורואה שהתפשט הנגע, או שהוא רואה בו שערות לבנות, הוא מחליט על תומה מוחלטת, ואז הוא נקרא תמה מוחלט. אומרת הגמרא, כשהבן אדם קיבל מכה משפוט שזה היה רותח מאש, והוא קיבל מכה, הוא קיבל נגע מזה. האם הגדרתו כמכווה, או הגדרתו כשכין? שואלת הגמרא, למה נפקא מינה? הרי הדינים שווים. דיני תומה וטהרה של צרת השכין ושל צרת המכווה, זה שווה? אומרת הגמרא, לכדסניא. שכין ומכווה מתאמן בשבוע אחד. כלומר, יש בו את הדין של מצויר מוסגר, שאם הכהן רואה, הוא אומר שיהיה מוסגר שבוע, זה נקרא מצויר מוסגר. ואחר כך, אם הוא רואה שיש באחד משני הסימנים, או שיער לבן, או בפיסיון שמתפשט הנגע, אז הוא מקבל דין של תומה מוחלט. השאלה היא, אם הדינים של נגע שכין ושל נגע מכווה זה אותו דין, אז לא מוכיל כאן הקוסוף, למה התורה כותבת אותם בשתי פרשיות נפרדות? היה צריך לומר, איש כי יהיה באור אוי שכין אוי מכבו. לא אמר שאין מצטרף עם זה עם זה. כרי, הלכה למשה מסיני, שנגע צרת מתמר רק בשיעור של, של גודל גריס. אבל אם זה פחות מזה, זה לא מתמר. אז התורה רוצה לומר, שאם יש לאדם חצי גודל של גריס, משכין, וחצי גודל מגריס של מכווה אחד ליד השני, זה לא מצטרף אחד עם השני כדי לטמא את האדם. לכן התורה מחלקת את שני העניינים בשתי פרשיות שונות. ותנן למדנו, המשנה אומרת, איזה הוא שכין ואיזה הוא מכווה, מה זה שכין? לוקו בעץ או באבן, או שקיבל קביעה בגפס, כלומר פסולת של זיתים, חמי טבריה, שזה לא תולדות אש, כל דבר שזה לא בא במחמת האש, לסיעו עבר מקורא, כשמוציאים עופרת ממעמקי האדמה, זה רותח, אבל לא במחמת אש. זהו שכין. איזו מחווה אם הוא קיבל קביעה על די אש, גחלת, רמץ שזה איפר קירחם, סדרותח, גב סדרותח, וכל דבר הבא מחמת האש האור. להשיח חמי אור. זה מחווה. בתני למדנו, שכין ומחווה, אם שכין קודם למחווה, ביטל מחווה את השכין. אם באותו מקום נראה קודם כל שכין, אחר כך מחווה, אבל היות והדבר השני היה מחווה, אז אנחנו קוראים לזה מחווה ולא שכין. ואם להפך, מחווה קודם אמת לשכין, ביטל שכין את המחווה. עכשיו הגמרא מבהרת את השאלה שלנו, ואוכל איך דומה. כגון דאבי בחצי גריס שכין מיקורת. יש לאדם גודל של שכין מחצי גריס, שזה בעצם עדיין לא תמה. עכשיו בא מישהו, וליבן שפוד של מתכת באש, ונתן הקאה לאותו אדם על ידי הנגע של החצי גריס. ונופק בחצי גריס אחר כתוצאה מהמכה, הוא קיבל גודל של חצי גריס. האם המכה החדשה זה הגדרה של שכין, ואז נמצא שיש לו חצי גריס שכין וחצי גריס שכין, אם כך הם מצטרפים לטמא את האדם, או שהגדרתו כמחווה? מה פעל על הנגע? האם כוח האש או כוח ההכה? האם חוות הקודים ועושה אבלה ומבטלה לחבלה? כלומר שההבל היה הדבר השני, ואם כך זה שכין ומחווה, שאז זה מחווה, ואם כך זה לא מצטרף לשכין הקודם, כי הרי שכין ומחווה לא מצטרפים, אם לכל אחד יש פחות מכגריס? או הדיל מהאב לקודים, או שאנחנו אומרים כוח האש זה היה לפני זה, וכוח המכה אחר כך, ואם כך זה שכין, ושכין ושכין זה כן מצטרף. אומרת הגמרא תושמה, לאמר רב זרע אומר שמואל, לים סכין, אם הוא ליבן סכין באש, ואחר כך הוא שחט עם הסכין, שחיטתו כשרה. חידודו קודם לליבונו. כי הכוח שלה, כלומר החיתוך, זה פועל לפני הליבון. זאת אומרת, שאנחנו אומרים במקרה של מכה על די ברזל שהוא חם על די כוח האש, פועל קודם כל כוח המכה ואחר כך כוח האש. אז אם כך, המחווה מבטלת את השכין. ואם המחווה מבטלת את השכין, נמצא שיש פה מחווה ושכין, הם לא מצטרפים. אומרת הגמרא, אין לה ראיה מסכין, כי סכין יש לה לאו מחודד ואחוד, בוודאי פועל לפני כוח האש. כלומר, כוח החריפות של החוד פועל באמת לפני האש. אבל במקום שאין לזה לאו רק שפוד, שם אנחנו מסופקים עדיין. אומרת, אני מאותו שמה, ליבן שפוד, אם הוא ליבן שפוד ועיקה בו, עיקה בו את האדם, וממילא נהיה בו נגע צרעת, נידון משום מחווה אש. אז הנגע נידון, מדין מחוות אש. זאת אומרת שאנחנו אומרים שחוותה קודמת, ואחר כך בא החום ומביא את המחווה שמבטל את השכין. ובאופן כזה זה לא מצטרף לשכין של החצי גריש שהיה כבר. אומרת הגמרא, גם מזה אין להביא ראיה, או סומנם מדבר זה יהיה מברס. הוא היכה אותו עם השפיץ, עם החוט של השפוד. ואז זה דומה כמו אחידות של הסכין. אומר רב נחמן, אומר רב ברבו, סכין של עבוד עסקי חובים, סכין שהשתמשו בזה לחתיכת קורבנות של עבוד אזורי, ואם ככה סכין יש לו דין של משם שיעבוד אזורי, שאסור להנות מזה, כמו שלומדים מהפסוק, אבי תעבדו נזכור למקוימס אשר עובדו שם הגויים, אשר אתם יושם ואיסם אס אלוהיהם. מכל מקום, עם אותו סכין, אפילו שהוא אסור לך ליהנות מזה, מותר בזה לשחוט בהמה אחרת לצורך אדם. אבל לחתוך בזה חתיכות בשר למנות, זה אסור. למה? מותר לשחוט במקלקלו. כרי בהמה בחייה עומדת לך רשה לגידול ולדות וכדומה לגיזה. במילא נמצא שבזה שאתה שוחט את הבהמה, רק הפסדת, רק קלקלת, אז לא נהנית ממשם שעבד זורת. אבל לחתוך בהמה שחוטה, שעכשיו אתה מועיל עם החיתוך, כרי אתה עושה מזה מנות, זה אסור, כי אתה נהנה מזה. אומרת הגמרא, אמר רובל, לפעמים יש להפך, ששוחט אסור ומחתך מותר. איך? שוחט אסור אם הוא שוחט בהמה מסוכנת, כלומר בהמה שעומדת למות, וכתוצאה מזה שהוא שחט אותה, הוא הציל אותה מלהיות נבלה, אם כך הועיל השחיטה ותיקן, אז אסור ליהנות ממשם שווה לזורת. ולפעמים, אם הוא מחתך מותר, מעט מדקאי מניקורבן. חתיכות ענקיות, שזה מיועד למשלוח, למתנות, לאנשים חשובים, והוא בא וחותך אותם לקטנות, אז הוא קלקל, זה יהיה מותר. עכשיו שואלת הגמרא שאלה כזאת. אנחנו דנים כל הזמן בקשר לאיסור הנאה ממשם שעבוד אזור. אבל יש לנו עוד בעיה, כי היות ועם הסכין הזה חותכים קורבנות לעבוד אזור, נכנס בסכין השמנונית של אותן בהמות, ועכשיו כשאתה הולך ושוחט בהמה שלך, אתה מבליע את השמנונית בצוואר הבהמה. אומרת הגמרא בחדוש, מדובר פה סכין חדשה, שרק יעדו אותו לצורך משם שעבוד אזור. אבל בפועל ממש לא חתכו בזה בשר לקורבנות שלהם. אם כך, איסור עבוד אזור יש, כי הרי ייחדו את זה לכך, ואילו איסור שמנוניס עדיין אין, כי זה נקיות. שואלת הגמרא, יש מחלוקת בין רבי שמואל לרבי עקיבא בנוגע לעבוד אזור עצמה, כשייחדו אותה ועדיין לא עבדו אותה, האם נסרת או לא? אבל לכל העלמא משם שעבוד אזור, אם ייחדו אותה ועדיין לא עשו בפועל ממש מעשה, לא נסר עדיין. חדושו, בין לרבי שמואל, בין לרבי עקיבא, משם שעבוד אזור, ומשם שעבוד זכרוב, ואין הם אסורים, עד שיעבדו. אומרת הגמרא, איבא אסיים את הפוסק בגב זה לעבוד זכרוב, לא מדובר פה סכין כזה ששחטו בו וחתכו בשר לקורבנות שלהם, רק מדובר סכין שחתכו עצים לעבוד אזור, אז הם פה שמנונית, ואילו, מדין משם שעבוד אזור, בוודאי שהסכין נאסר. איבא אסיים בישונה של ליבנו באור, מדובר פה בסכין ישנה, שבאמת הייתה בו בליעת איסור, רק ליבנו את זה, כלומר, הכשירו את זה על די ליבון, עכשיו אין פה יותר שום שמלונית. איתמר למדנו, השוחט בסכין שלא עבדי כחוב, יהודי ששוחט בהמה, בסכין של גויים, כלומר, בסכין שהיה תחת שימוש של גויים, הרי גויים לא נזרים בנבלות וטריפות, נמצא שהסכין יש בו שמלונית של איסור, רב אומר כולף, רב אומר שהוא צריך לחתוך את קליפתו של בית השחיטה. כי רב סובר, תקף הגמרא תאמר לפי דעה אחת, רב סובר שבית השחיטה היות ושרתו ואדם יוצא בצורה חמה, זה כמו בישול, כמו רותח, זה לא עד כדי כך רותח כמו אש, אבל יש בו חמימות, והחמימות הזה גורמת להבלעת השמלונית בצוואר הבהמה, ומילא, זה גורם להבלעה של על כל פנים של שיעור של כדי קליפה. כדי קליפה זה כמו שאדם קולף תפוח, הוא יכול להחזיק את הקליפה בצד אחד, והכל נמשך אחריו. זה השיעור של כדי קליפה. ואילו רב בא בחונו, מהמדיח מספיק הדחת בית הצוואר, היות והוא סובר בית השחיטה צוינן, לפי תקף כמו שגמרא תאמר תקף, ואם כך אין בו יותר בליעה, אין בו בליעה בכלל. להם בבוקו מפלגת, מה עשו בבית השחית הצוין, מה עשו בבית השחית רותח, כמו שלמדנו, אומרת הגמרא לא יודע, כולה על מבית השחית רותח, כולם סוברים, בית השחיתה יש לה חמימות, ואם כך, מנדו אמר כוילף, לפי שיטת רב אנחנו מבינים היטב, צריך לקלוף, כי נכנס בשיעור שכדי קליף. במנדו אמר מדיח, רב הבא בחונש סובר, שצריך רק להדיח, היות והוא סובר, עד את הטרידי סימונים לפוקה, דם, לא יבולה. מכיוון שהסימנים טרודים לפלוט את הדם הנמצא תקף אחרי השחיטה, אז אין להם את הכוחות באופן, זאת אומרת, באותן שניות שהדם יוצא תקף אחרי השחיטה, כמו שאנחנו רואים, צינור מים שמתיז מים, כמובן שהצינור לא יכול לבלוע, כי הרי זה מתיז. גם פה, היות ועכשיו נפלט דם, אז אין שם את הכוח של אבלוע, לכן השמנונית לא נבלט, אז מספיק הדוחת. יקד אמר, יש שומרים בדיוק לאפר, דקול העל מבייס השחיטה צוינן, אז אנחנו מבינים את השיטה של הדוחה. מנדו אמר מדיח שפיר. מנדו אמר כוילף, אגב דוח כדי סכין אבולה. יש פה שיטה חדשה, שמה, שאפילו שזה צוינן, אבל היות והוא דוחה כמסכין, הדוחקה של הסכין גורם אבלעה. יש מחלוקת למעשה, מה נוקטים בעניין הזה? רשא אומר, לא נפסקה הלכה, הרי מדובר פה בסוף הכיסטור, אז צריך ללכת לחומרה. כמו כן אומר רשא, שכל השאלה זה רק דיעבד, אבל לכתחילה בוודאי שעשו. לשחוט עם סכין של גויים. סכין של טרפה, כלומר, סכין כזה ששחטו בו הבהמה, אחר כך כשהבודק בדק, הוא ראה שהבהמה יש לה חור בלב, באופן שהיא טרפה. פליגי בו רווחה ורווינה, מה עושים עם הסכין עכשיו? אחד אומר צריכים להגיל אותה במים חמים, ואחד אומר בצוינן, מספיק להדיח אותה בצוינן. למה? היות, והוא סובר שבאיזה שחית הצוינן בעצם. והמן דומה הראשון נסבור באיזה שחטור יותר. והילחס אפילו בצוינן, אפשר להדיח את זה אפילו בצוינן, והיא כבלי זה דפרוס למכפרי לא יצורך. ואם יש פה חתיכת בת קשה, אפשר לקנח את הסכין אימה וזה יספיק, כי חתיכת בת קשה מוריד את כל השמנונית. שואל את הגמור, ולמן דומה בחמין מי טיימה? למן דומה שאומר שצריך לרחוץ את זה במים חמים, לדיח במים חמים, מה הטעם באמת? משום לקבול איסורה? שואל את הגמור, יש לנו שאלה כזאת, כל בהמה בעצם שאתה שוחט, הרי שניות לפני שהבהמה מתה על ידי נטילת נשמתה, כלומר לפני גמר השחיטה, הבהמה יש לדין של עבר מן החי. שמנונית מן החי, זאת אומרת, הסכין בעצם בולע שמנונית מן החי, שניות ספורות לפני שהבהמה בעצם מתה מהשחיטה. אז איך אפשר ללכת ולשחוט עליי עם הסכין הזה שיש בו בליעה של שמנונית מן החי? אומרת הגמור, אי מסבול לכי חיים, מתי אנחנו אומרים שהיא בולעת? בגלל שבייס השחיט הורתח. ההגדרה הזאת, בייס השחיט הורתח, זה רק אחרי שהבהמה כבר מתה מהשחיטה, לכי גומר השחיטה. כלומר בגמר השחיטה, אבל לא לפני גמר השחיטה. ואילו אחרי גמר השחיטה, האיש הייתה אתרי, באותה שעה זה כבר אתר, זה כבר לא עבר מן החי. אומר רב יהודה, אומר רב, הטבח, כלומר שוחט, צריך שלושה סכינים. אחת ששוחט בה, סכין לשחיטה, שזה צריך להיזהר מפגימות. אחת שמחתך בה בשר, כלומר סכין קצבים שיוכל לחתוך חתיכות בשר למחירה. אחת שמחתך בה חלבים, סכין אחת שיחתוך בה חלב, זה שאסור לאכילה. ושואל את הגמורה וליסק לחודש, שיהיה לו רק סכין אחת, כלומר, אחד לשחיטה, ואחד ישחוט את זה, קודם כל יחתוך את החתיכות בשר, אחר כך יחתוך את החלב, על כל פנים מבהמה אחת. אומר את הגמורה, גזירה שמייחתו חלב ואח קרבוס, אנחנו חוששים שיעשה להפך, קודם כל יחתוך חלב, ואחר כך יחתוך את הבשר, באופן כזה הבשר נסר מהשמנונית של החלב. שואל את הגמור, אשתנה ממחלף לו, הרי גם עכשיו שמה יבוא בטעות, ויחתוך את החלב בסכין של הבשור, ואת הבשר בסכין של החלב. אומר את הגמור, כימנה צריכינו תרי, היות ומצריכים אותו לייחד שני סכינים, אחד לכך ואחד לכך, אז יש לו כבר הקר, כמו שהמנהגו, בסכין של חלב, בסכין של בשר. ואומר רב יהודה מרב, הטבח צורך שני כלים של מים, קצב, כלומר שוחט, פעם היו השוחט, הוא היה גם הקצב. צריך שני כלים של מים, אחד שמדיח בו בשר, אחד שמדיח בו חלבים. כלי אחד להדחת החלב האסור, כלי אחד להדחת הבשר, כי אם הוא ידיח בכלי אחד קודם כל חלב, אחר כך כשידיח בו גם כבשר, הרי השמנונית של החלב ידבק בבשר. שאל את הגמור ונסק לחוד ונדיח בו בוסו ועוד נדיח בו חלבים, שיהיה לו רק כלי אחד. וידיח קודם כל את הבשר ואחר כך את החלב. אומרת הגמור, גזירה שמידיח חלב ואח כך בוסו. אנחנו חוששים שמעשה להפך. קודם כל ידיח בזה חלב, אחר כך ידיח בשר. שואלת הגמור, אשתנם מחלף אלי? הרי גם עכשיו יש חשש שמה הוא יחליף את הכלי של הבשר לחלב ואת הכלי של החלב לבשר. אומרת הגמור, כימדה צריכינו תארת, מכיוון שאנחנו מצליחים שיהיה לו שני כלים נפרדים, איסלי הקר, אז במילא יהיה לו הקר, הוא יעשה לעצמו הקר, איזה כלי מיועד לחלב ואיזה כלי מיועד לבשר, כך שהוא לא יעבור להתבלבל ולעשות בטעות החלפה, לעשות את הבשר בכלי שמיועד לשומן לחלב.